אשר רבנו למורה, עמוד י' בטור השמאלי, ודע כי המשלים הנבואים, ודע כי הרי המורה נבוכים ייעודו המרכזי הוא לבאר את המשלים הנבואים בעיקר, ואגב זה גם התייחסות לאגדות חז"ל. ודע כי המשלים הנבואים יש בוהם שני דרוכים, מהם משולים שכל מלוא שבאותו המושול כללת עניון, ומהם אשר כל המושול מורה על כל העניון הנמשול, ויובאו באותו המושול מילים רבות מאוד שאין כל מילה מהן מוסיפו דובור באותו העניין הנמשול, אלו נאמרו ליפות המושול והסדורת הדבורים בו, וכדי להוסיף והסתורת העניין הנמשול, ויהיה סדר הדבורים כפי מה שראוי לפשט אותו המושל, והובן זה הדר. אומר רבנו, ניתן לחלק ולסווג את המשלים הנבואיים בגדול לשני סוגים. סוג אחד, שכל פרט ופרט מהמשל יש לו עניין. בסוג אחד, שהמשל יש בו עניין אחד, אף על פי שיש בו הרבה הרבה תיאורים פרטניים, אין אותם תיאורים פרטניים בעלי עניין הקשור לנמשל, הקשור למסר המרכזי, אלא בדרך כלל התיאורים הפרטניים באו להשלים תיאור ציורי, ליצור איזושהי יצירה מושלמת שהאדם יכול לקרוא אותה והיא מעניינת אותו וכו', אבל המסר הפנימי שלו הוא אחד. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים בבואנו אל המשלים הנבואיים, שתהיה לנו תובנה איך לסווג את המשלים, כדי לדעת איך להתמודד למצוא את הנמשל במשל. אם אנחנו ניקח משל פרטני מאוד, אשר העניין שלו אחד למרות הפרטים המרובים, ונתחיל לדרוש כל פרט ופרט, א', נבזבז את זמננו, ב', נסטה הרבה מאוד מכוונת המחבר, ג', אנחנו אולי אפילו עלולים להשתבש, כי התעסקות יתר בפרטים שאין להם מטרה לעניין המרכזי, אלא יותר לעניין הספרותי היצירתי, אז עלולה לגרום לשיבוש אצלנו. ואותו דבר גם במשל נבואי שכל פרט שלו הוא בעל משמעות. אם אנחנו נסתכל עליו בצורה כוללנית, יכול להיות שנקבל משהו מאותו משל, אבל נפסיד הרבה מאוד מהמסרים שיש בו, הרבים והחשובים שיש באותו משל. לפני שנראה את הדוגמאות שעליהם מדבר רבנו, כדי להדגים את שני הסוגים האלה, רק נדגיש עוד נקודה אחת שרבנו אמר אותה, למה יש משלים שהם בעלי עניין אחד והם הרבה תיאורים פרטיים? אז התשובה שרבנו אומר, פשוט השלמת היצירה הספרותית, שתיאור ציורי מרתק, מעניין, כך כל דרכם של יצירות כאלה. אבל רבנו מעוטט שיש פעמים שהמחבר בכוונה מרבה בתיאורים פרטניים, צניחים, שאין להם משמעות למסר העיקרי, כדי לטשטש ולהסתיר עניין חשוב. כך שגם זה דבר שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו על מנת לדעת איך להתמודד עם המשלים. עכשיו אני חוזר. ודע כי המשלים הנבואיים יש בוהם שני דרוכים מהמות משלים שכל מילו שבאות והמושל כל אלף עניון ומהם אשר כל המושל מראה על כל העניון הנמשול ויובאו באות והמושל מילים רבות מאוד שאין כל מילו מהן מוסיפו דובור באות העניון הנמשול אלו נאמרו ליפוז המשול והסדורת הדבורים לא. או כזה, שימו לב, להוסיף בהסתורת העניין הנמשול. ככה כאילו בכוונה מבלבלים אותנו בריבוי פרטים כדי להסתיר את עניין הנמשל. ולמה להסתיר את עניין הנמשל? למה כתבו את המשל? כדי שנגיע לנמשל. כי לא כל מוחו סביל דו. לא כל אדם ראוי לקבל או להבין את הנמשל. ולכן, יש כאלה שימצאו עניין ביצירה, במשל, כי הוא סיפורי, כי הוא מרתק. ואלה, אם הצלחתי להזכיר מהם את הנמשל, כי הם לא ראויים לנמשל, והצלחתי לרתק אותם, אז הסקתי מה שרציתי. ויש כאלה שהם ראויים לנמשל, ואז הם יעקבו אחרי הדברים אשר נמסרים, יבינו שאכן באמת יש כאן ריבוי פרטים רק לצורך השחה, השלמת היצירה והכל, ויחפשו ויעקבו לראות מהו המסר הנסתר שיש בתוך אותו משל. דרך כלל אתה מבחין מיד בציבור המאזינים לך כשאתה משתמש במשל מאוד פרטני שיש בו איזה נמשל חשוב, אז המאזינים העממיים שלא ראויים לנמשל, למסרים התכניים, אז אומרים לך מה קרה בסוף? כלומר, מעניין אותם האירוע. לא כל כך מעניין אותם, או לא שם לא מעניין אותם, הם לא עוקבים ולא חושבים שעיקר העיקרים הוא בנמשל. אז הם יגידו לך מה קרה בסוף. אבל החכמים שבמאזינים, הם בכלל לא שואלים מה קרה בסוף. כי הם מבינים שאתה משתמש במשל רק מכשיר בשביל למסור נמשל בצורה מוסתרת לראוי להם, לראוי לאותו נמשל.
רק תביא דוגמה, לא קרה למה לא כל מחוז סביל דור. רק אולי
איזושהי דוגמה ש... בוא, קודם כל נשמע את הדוגמאות של רבנו, אחר כך אנחנו נראה. קודם כל, זכות קדימה לרבנו. והנה, לדוגמת הסוג הראשון מן המשלים הנבואיים, אומר, وهن سلوم نصب أرضه ورشه متجي عشو ميمو وهن مر أخي ألوهيم علي ميوردين به ושוב יש תיאור והשם סובעו לו ויומר וכו'. אין צריך ספק שמדובר במשל נבואי מאוד מאוד פרטני, מאוד מאוד פרטני. ואיני סולום סוב ארסו ורשום את יעשו מימו ואיני מלאכה אלוהים ואיני ירלים בו ואיני חלום ואיני השם וכו' ועוד. כל התיאור המפורט שם, אין ספק, זה משל מאוד מאוד פרטני. אז הרי אומרו, חזל, סלום מורע על עניין מסוים, ואומרו, מסוב ארסו מורע על עניין שני, ואומרו, ורשו מג'יע אשו מימו מורע על עניין שלישי, ואומר, רגע. והנה מלאכי אלוהים מורע על עניין רביעי. ואומר, אלים מורע על עניין חמישי. ואומר, ויורדים מורע על עניין שישי. ואומר, והנה אדוני נסוב עולו ומורע על עניין שביעי. נמסור. שכל מלוא אמורו במושל זה הוא לעניין נוסוף בתוך הכלולות הנמשלת. אבל דוגמת הסוג השני מן המשולים הנבואיים הוא אומרו, כי בחלון ביתי ועד אשנבי נשגפתי ואירה בפדואים אובינו ופונים נער חסר לב, עובר בשוג עש על פנו, ודרך ביתו יסעור, ונשב בוער ביום ואישן לילו ואפלו, ואין אשו לגרופר, שיזונו ונסורת לב, המיוהי וסרורה, פעם בחוס פעם בורח עובר, ואחזי גובר, זלחי שלומים עולי, על כן יוסעותי לגרוב אחור, מרבדים לקרובתי, נפתי משקובי, נכון הרבוע דודים, כי אינו איש בבדו, שרור הקסה, התדתו ברוד לקחו, בחלק שפות אחור תליחנו. עניין הכלול הוא הזור, היא עזורו ולא עם מושך, אחר תענוגות הג'ופות ותעבודיהן, ודימו עזח יאמר, שהוא סיבת כל התאוות הג'ופוניות הללו ואשתו זונו והיא ג'ם אשת איש ועל מושל זה בונו על כל ספרו ונבער בחמו פרוגים מן המאמור הזה עד חוכמותו בלמנותו על החומר לאשת איש זונו ונבער האוך סיים ספרו זה בשבוכו אישו אם לא הויתו זונו אלו מסתמסמת בדיקון ביתו ומסוב בעלו וכל המעשורים הללו ועוצרים אף עודם להג'י על השלמותו הסופית וכל מגרע שתהיה בו עודם וכל עבירו אינם בו אם לא אלו מחמד החומר בלבוד כמו שנבו ער במאמור זה עכשיו והנה סיכום זה הוא המובן מכל המושל הזה כלומר שלא יהיה האודום נמשוך אחרי בהמיותו בלבוד כלומר חומר כי חומר האודום הנוכחי וחומר שאור בעל החיים הנוכחי וכיוון שכבר ביארתי לוח הזה וג'ליתי לוח סוד מושל זה אל תדרי לך מחשב תוך לומר ומה עניין אומרו זלחי שלום עם עולי היום שלמתי נדורי ואיזו עניין נכלול באומרו מרבדים רבתי ארסי وإذا إنه نصب على كنول وتذب عمر كيان وإيش بلده وكوخ كورش أور ما شنع أمر بفروش هذا كي كل ذا هم شيخ روشن لفي فشد المشال كون شاع مصابين وإلا شاعر كيرو هم سوق مصاب الزنين وكوخ الدبورين هو إلا وخيوس أبوهم هم سوق دبريها النعافين ذا إن ذا وهو بالممني الذا هدب كي هو يسر جذر وحوشوب بما شعني رسى لبعر وخير عشر كم سؤالي بأحد من فرقه ما أمر ذا ما بوئر إني أنا حدا ما شوالي نعثر كان وخير ما بوتاي أن يتحن السوق الأتحلى مع دقماش لمشال البرتاني شيش له رك نمشال إحاد ولو نمشالين ربين لذا دقماه نسفر مشلي ואחר כך נתייחס לדוגמה של המשל הפרטני שיש לו עניינים רבים וזה, והדוגמה שהביא רבנו לכך הוא חלומו של יעקב הסולם, חלום הסולם המפורסם. אז נתחיל כאמור בכוונה מן הסוף אל ההתחלה. אין צריך לספק שספר משלי הוא ספר שיש בו חוכמת חיים רבה מאוד. שלמה המלך לא נמנע על ידי רבנו כנביא, אבל שלמה המלך נמנע על ידי רבנו כמי שזכה לרוח הקודש בדרגה שנייה, שהיא קרובה לנבואה, אבל לא בדרגה של נבואה. ולכן, יש לו משלים לנבואים, אפשר להגיד בצורה כזו, שנאמרו ברוח הקודש כאמור. אלא מה? בספר משלי, יש קודם כל משלים ללא כל קשר עם המשל המרכזי הזה בנוגע לאישה הזונה, אלא משלים רבים שמלמדים הרבה הרבה חוכמת חיים. זה לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את הנמשלים של כל המשלים שיש בהם הרבה הרבה חוכמת חיים ונמצאים בספר משלי. אבל יש ציר מרכזי מאוד בולט ומודגש בספר משלי, זה האישה הזונה, בתיאורים מאוד מאוד פרטניים. כשהספר מסתיים, דווקא עם אשת חיל, עם התיאור של אשת חיל. לכן, רבנו התבונן בעניין ואומר ככה, הרי יש תיאור מאוד מאוד פרטני כיצד האישה הזונה, שיפלו אשת איש, מנסה לפתות בחור כדי לנעוף אמה, והיא משתמשת במעשים ובגירויים ובדיבורים אשר הם מוכרים מאוד מאוד בעולם המנעפים. לא צריך להיות נביא או רוח קודש כדי לומר את הדברים האלה, אלה מעשים שבכל יום בעולם המנעפים כך מדברים, מדגישים כל מיני דגשים כאלה, כפי שקראנו כעת, ועוד מעט נחזור עוד פעם כדי שהדברים ידברו לבינו. ולכן רבנו מבין שמשל כזה שהוא פרטני הוא לא בעל מסרים רבים, כי זה ברור שהתיאורים הפרטניים הללו הם תיאורים כדי להשלים את היצירה, כדי להשלים את התיאור הסיפורי שמשמש מעטפת לנמשל אחד. מהו הנמשל האחד? רבנו רואה את הנמשל האחד בספר משלי בכל מה שקשור לאישה זונה או אשת חיל, הוא החומר והרוח של האדם. האדם הוא בהמי בגופו, הגוף שלו הוא חומר כמו כל בהמה, ומטבע הדברים הוא נוטה להיות בהמי, יש לו יצרי גוף, ואחד היצרים החזקים שבו הוא היצר המיני, כך אצל בעל חיים, כך אצל האדם. ולכן צריך האדם לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלמו, בצלם אלוהים ברא את האדם, ונתן לו גם תורה זהורה, שאם ידע את ייחודו, ייחודו של האדם, האדם יכיר בייחודו שלו וידע את ייעודו, שייעודו הוא להתגבר על יצרי הגוף, להתגבר על הכוחות החומריים שבו, ולגרום לכך שהכוח השכלי האלוהי שבו הוא יהיה הדומיננטי, ועל פי הוא יתנהל באופן כזה שהאדם יהיה מלאכי וידבק בצורה עולמית. זה ייעודו של האדם. ולכן שלמה המלך לקח את האישה הזונה כתיאור שמתאר כיצד החומר מאוד מאוד דומיננטי כדי לגרום לאדם להיות בהמי, לנטרל או להתעלם מהכוח האלוהי שהשם נתן לו. ומכאן שזה העיקר במסר, והראיה ההשלמה של אשת חיל, שזה אותה אישה אשר אותו אדם התגבר, בין זכר לנקבה, זה לא משנה, התגבר על יצרי גופו וכיוון את כל כוחות החומר לשירות הרוח, לשירות הייעוד הרוחני של האדם. זה המסר העיקרי במשלים האלה, הפרטנים הללו. ולכן אומר רבנו, אל תתביא את עצמך להתחיל לשאול מה זה מרבדים, מה זה נשתה, נרבה דודים, איזה ספרה של נועפים. זה לא צריך נבואה ולא צריך משלים נבואיים בשביל להתחיל לברר מה כל פרט ופרט אומר. עשה את הנועפים. אז כדי שיהיה מרתק ויהיה סיפור מעניין, אז שלמה המלך הביא את כל התיאורים האלה, אבל העיקר העיקרים זה המסר הזה שעליו דיברנו, הנמשל, חומר ורוח. שני הכוחות המתרוצים באדם, הכוח המאוד מאוד חזק זה כוח החומר, והכוח האלוהי שיש לו לאדם. זה המסר, זה הנמשל. עכשיו כך, מכאן נלך לחלום הסולם. חלום הסולם זה נבואה. יעקב אבינו בין הנביאים, נמנע בין הנביאים, וזה נבואה. ואין צד של ספק שהתיאורים הללו, בין הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, בין מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו, בין השם מוצב עליו, ויאמר וכו'. אלה לא תיאורים של כוחים מהעולם הזה. זה לא דברים שאנחנו מכירים אותם מהעולם הזה. כל פרט ופרט כאן במשל הנבואי הוא נאמר ברוח הקודש, הוא נאמר בנבואה. מה? נכון. גם בגלל שחכמים כבר נתנו לנו את ההערה ואת ההערה שבחלום הסולם, בירבל, תן דעתך, כל פרט הוא משמעותי. כל פרט הוא משמעותי. ולכן אין צל של ספק שחלום הסולם הוא דוגמה למשלים נבואיים שכל פרט הוא בעל משמעות. ואנחנו צריכים, כשאנחנו מתמודדים עם זה, להתבונן, לנסות, לראות מה אומר פרט כזה, מה אומר פרט כזה, מה אומר פרט כזה, לנסות. עכשיו רפאל כבר במיידי ככה יש לו מעין תלונה על הרמב״ם, אבל הוא לא אומר לנו כלום. כאן הוא לא אומר לך כלום. כאן הוא אומר לך הרבה שבחלום הסולם יש הרבה עניין, אבל הוא יפזר את זה. כבר אתה תראה בחלק ראשון בערך יצור, הוא ישרפב לך משהו שקשור לניצר, ניצר עליו. לכן כשתגיע שם תגיד רגע, אני זוכר שבפתיחה רבנו אמר שבחלום הסולם יש הרבה משמעויות, ואז אתה תנסה לראות מה הרמב"ם מאיר בעניין זה. תגיע לחלק השני, אתה תראה שהוא מביא משמעויות לחלום הסולם במובן של ארבעה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, שניים עולים ושניים יורדים, ואז רוחב הסולם זה ארבעה, זה מבנה העולם נגד ארבעה יסודות וכל כיוצא בדברים האלה. אז הנה יש לך עוד מסר. אתה הולך למשנה תורה, ללכות יסודי התורה, ואז אתה רואה מכל סודי התורה, כשהוא מדבר על הנבואה, בפרק שמיעי, אז זה הלכה ג' הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו. הוא מיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה. שימו לב, הוא מיד יחקק בליבו של הנביא פתרון המשל במראה הנבואה. וידע מה הוא, כמו הסולם שראה יעקב אבינו, ומלאכים עולים ויורדים בו, והוא היה משל למלכויות בשעבודן, וכמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח ומקל שקד שראה ירמיה, והמגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה וכו'. אבל כל פנים, הנה, כאן רבנו גילה שהמלאכים עולים ויורדים בו, זה שעבוד מלכויות. משהו היסטורי, נבואה על עם ישראל. אבל שוב, במקום אחר אתה תראה שהרמב"ם אומר לך, והנה השם ניצב עליו, על יעקב. לפי הפשט, מה היינו יכולים לומר? ניצב עליו על מה?
על הסולם.
על הסולם. בעוד שזה בדיוק הפך הגמור מאמונה צרופה, כי אם לא כל הארץ כבודו, ולכן מצמצם את הקדוש ברוך הוא מהסולם. אלא עליו על יעקב, ואז אתה מבין שחלום הסולם נותן יעד לאדם השלם שעיקרו עיקרים לדבק בצור העולמים, עליו, על האדם השלם. זה לא צמצום במקום, אלא התחברות השכל שלנו עם המציאות האלוהית, עם המציאות האלוהית. וככה כל דבר ודבר לעקוב, לעקוב בדברי רבנו בכל מקום. בפירוש המשנה ויסודי תורה, במשנה תורה, במורה נבוכים פה, שם, לעקוב. זהר פה, זהר שם. עכשיו, אנחנו לא אמורים רק לעקוב בדברי רבנו. רבנו נותן לנו כלים שאנחנו ננסה גם בכלים שהוא נותן לנו, לנסות להבין את המשלים הנבואיים. זה לא אומר שמה שאנחנו נאמר זה בטוח שזה נכון. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. שערי, רבנו דיבר גם על מעשה מרכבה של יחזקאל, ורבנו במורה, לא כאן, בהמשך, מנסה להסביר את זה באמצעות המדע שהיה אז. ואשר מורי טוען שרבנו כבר הסתייג מאותם מדעים. אז זה לא אומר שהנה, אם הוא סייג מאותם מדעים ששימשו לו כאילו הבסיס להסברת מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שכאילו נפל פיתה בבירה, כאילו הפת נפלה בבור. כן, לא. אלא רבנו נתן לנו דרך, ועם המדע המעודכן בכל דור ודור, האדם החכם אשר מבין שיטת רבנו, יש לו כלים לנסות באמצעות המדעים לנסות להבין את המשלים הנבואיים, ואף אדם לא יגיד זהו הפתרון, אין זולתו. לא, אפשר כך, אפשר אחרת, אבל הוא נותן לנו דרך. עכשיו בואו נסתכל. אני חוזר רבותיי כדי שהדברים יהיו ברורים. ודע כי המשולים הנבואיים יש בו המשלי דרוכים מהמשולים שכל מלוא שבאותו המושול כל אלף עניון ומהם אשר כל המושל מורה על כל העניין הנמשול. ויובדעו באותו המושל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מהם מוסיפו דבר באותו העניין הנמשול. אלו נאמר ליפוז המושל. אלו נאמרו ליפוז המושל. ואז דורת הדבורים בו. וכדי לא יוסיף בעז תורת או עניון הנמשול. הוא יהיה סדר הדבורים, כפי מה שראוי לפשט אותו המושול. הוא עובד זה הידב, והנה.
נפש
עד שראוי. נפש עד אותו המושול. נפש עד של אותו המושול. הוא עובד זה הידב, והנה. לדוגמת הסוג הראשון מן המשולים הנבואיים, אומרו, או אומרו, كي عمره بدرس قال وين سلم سو أرسا هره عمره سلم مرع العميان مسريان وعمره يخلط ذي عمره أني أضلو بتوح وعمره مصوب أرسا مرع العميان شاني وعمره ورش مجيع الشوم إيمان مرع العميان شليشي وعمره وين نعم الأخي ألوين مرع العميان ربيعي وعمره أولين مرع العميان حميشي وعمره ويوردين مرع العميان ششي وعمره وين نعبان ونصف أولا ومرع العميان شبيعي نمسو شكل من الله أموره بموصل ذا هي لأن نصف بدخل كلاله ذا نمشاله أبن دغمة السوغة شيني من المشالي من نبوئهم وعمره كي بحل الذي بعد أشنبينش قفتي وإرى بكدوئين أوبين وبقونين نحطنا على حسر لب عذر بشوك إسر في النوم وذرخ بيضو يصعد فنعش أبو عرب يوم بإيشا ليلة وعفيلة بخي ترفو حق وذش بشي أخطوك تفرتي مهيري كل عالم من أوف مكير تفرتي مهيري هذا سبب שהפרטים האלה הם לא משמעותיים רק בשביל היצירה, בשביל הסיפור, בשביל הדרמה, בשביל לרתק את הבני אדם. ונאשו לגרוכר. שיזונו אונסורת לב. הם יוהי וסררה. פעם בחוס פעם בו רחבת. וחזי גובר. זלחי שרום אולי. אל כן לא סודי לגרוך אחו. מרבתי מרבתי. נבתי משקוי. לכון הרוע דרדים. כי אין לו איש בבטר. שרו רכסה בחולה. הבטטו ברבקחו, בחלק לבודאו תליחנו. אין אין הכללות הזו. עכשיו, מה שחשוב במשל הזה, הכללות, לא פרטים. ואומר לנו עכשיו, רבותיי, מהו המסר שבתוך כל הפרטים האלה, המסר העיקרי? אז זה כאן המשפט המפתח. אין אין הכללות הזו. היא הזהורו. מלהם מושך, אחר טענו גבד שופת ודאבותיהם. ודימו, אז החומר, שהוא סיבת כל התאוות הדופוניות הללו, למה הוא דימה אותו, את החומר? בשוזונו. הוא יגם עשר איש, שאז יש כאילו עבריינות בתוך כל העניין. ועל מושל זה, בונו על כל ספרו, ונבער בחמו פרוגים למה אמור הזה, כלומר בספר מורה נבוכים, על חוכמותו, בלמותו עד החומר, לאשר איזונו, ונבער האוך סיים ספרו זה משלב בשבוחו אישו האם לא הויתו זונו אלו בדיוק הפוך מסתם סעמך בתיקון ביתו ומסוב בעלו בכל המעשורים הללו או עשרים איך עוד מלד שיעל השלמותו הסובי וכל מגרח שתהיה בו אודום וכל עבירו אינו בו אם לא אלו מחמד החומר בלבוד כמה שנבואר במאמור זה, אז אשת חיל זהו הביטוי הנעלה של אדם שכבש את יצרו, את כל יצריו, וכונן את כל העניינים של הכוחות החומריים, כונן אותם לעבודתו יתברך. אז לא שהוא דיקה את החומר, אלא השתמש בחומר בשביל עבודתו יתברך. והנה, סכום זה, סיכום זה, הוא המובן לכל המושל הזה. כלומר, שלא יהיה האודום ממשוך אחר בהמיותו בלבוד. זו הבעיה. כלומר, חומר. כי חומר האודום הנוכחי הוא חומר שאול בעל החיים הנוכחיים. רבנו אומר, הנוכחי, ערת 92, אז אומר מורי, בתרג'ו מלולי, הגורר, והכוונו הנוכחי, המוסוי, הבוסר ואודום, וכנחדון הרוחב המייסודות, וראה מלת אביון וחולה. כלומר, מה שאני רואה מהחומר, מהאדם הנוכחי, זה אותו דבר כמו החומר של בעל החיים. מה ההבדל? זה קוף, זה אדם, זה בהמה, זה אדם, במובן החומרי הרגיל. זה היינוח, כן? וחיון שקבור בארתי לוח, עזה, וג'לי היא לוח, סוד מושל זה, אל תטריד את מחשבתו, לומר وما إنيان عمره زل حي سلام يم على هيون فكان ربنو كنيره أوكيت أوكيت كما درشنين كما ربنين أشر متفلين نمشلين שהם פרטניים ומתחילים לדרוש מה זה אומר זבחי שלמים, מה זה אומר מרבדים, מה זה אומר ככה, ורבן רואה בזה בזבוז זמן והסחת דעת מהעיקר, והרבה פעמים גם יכול לשבש את האדם, ההתעסקות בפרטים יכול לשבש את האדם ולהרחיק אותו מהנמשל. לכן רבן אומר עזור, תדע למיין את המשלים ואתם זה תדע איך להתמודד איתם. אם מחשבת החול אמר ומה עניין אומרו זבחי שלום עם עולי היום של למתין הדוריי ואיזה עניין נכלול באומרו מרבדים בתי ארצי ואיזה עניין נוסוף על הקרור הזו באומרו כי אינו איש בביתו וכוח כל שאור מה שנאמר בפורש הזה, כי כל זה המשך לשון לפי פשד המושל, כיוון שהמסובים הוא אלה שהזכיר הם סוג מסוב הזונים. לזכר רוח הקודש בשביל תיאורים כאלה, כל מי שמציא בעולם הזנות מכיר את סוג הדיבורים האלה והתיאורים האלה, ולכן אל תלאה את עצמך בזה. וכוח הדיבורים הוא אלה וחיוס אבוהם הם סוג דברי הנועפים זה עם זה ואובן ממני על זה הדת, כי הוא יסוד שעודו וחושו במה שאני רוצה לבאר וחשב כנסועני באחוד מפרגי מה אמור זה מבאר עניון אחוד המשעולים ועירותי חו על כלולות הנמשול מהי אל תחגור אחר כל פרות פרדה או עניונים שנאמרו באיזה המושול ותרצה למשול אוהן תאום עם העניון הנמשול מפני שזה יוביל לך לאחוד משנה דבורים או שיתה עוד אחו מן העניון המכוון במושל, וזה חמור מאוד, או שיחייב עוד אחו לבאר דבורים כשהם לוהן באור ולא נאמרו כדי לבארון וזובי עוד אחו יתחייב וזרור לכוון אופום האזויות המרופות שאוזים ומחברים בוהן רוב כתוב ועולם בזמננו זה, מפני שכל אחוז מהם רוסה להנסתי איזה עניין לדבורים שלא נתכוון בוהם ומרום למאומו ממה שחושבים הם. אלו לעולם תהיה מטרתכו ברוב המשעולים ידיעה הכלולות אשר ידיעו לו היא המכוון, ויספיק לכו במקצת דבורים שטובים מדבורי שפור ושופרנית מושל. ואף על פי שלא אבואר שום דבר נוסף, כי כאשר תדע שום מושל יבואר לך מיון לאיזה דבר הוא מושל, כמי שמסלק דבר החוסס בין הרעות והנאו. אומר רבנו, דע לך, אתה תגיע למצב שאם תלך לפי הדרכה שלי של הרמב״ם אני מתכוון, אז אתה תגיע למצב כזה שלפעמים אני אגיד לך עניין זה מושל ולא אגיד לך מהו הנמשל, אבל העובדה שכבר גיליתי לך זה משל, א', הרווח הנקי שלך שאתה יודע שזה לא מתפרש לפי הפשד, זה רווח נקי, כי אחרים שלא מבדילים בין משל ובין פשד משבשים ומפרשים את המשל כפשוטו והכל וזה הרץ. אז זה שאני אומר לך מושל כבר תרמתי לך תרומה שאתה יודע עם העניין הזה, אל תפרש כפשוטו, נקודה. עכשיו, אם אתה מבין התלמידים המתקדמים, אם אמרת לך זה משל, לא זו בלבד שאתה תדע שלא תפרש אותו כפשוטו, אלא עכשיו אתה תתחיל לפעיל תובנות שרכשת מלימוד מדברי רבנו בכל מיני מקומות, ותנסה את כוחותיך להסביר את הנמשל שבתוך המשל, וזה יתרון וזה הדרך. ואז אתה תדע להבחין כמי שמסלק דבר החוסס בין הרעות והנראו, הערת 93. ואם הדה אמור רבונן אילו דזי לא חס פה, אם לא הייתי מוציא לך את החרס מי משכח מרג'וניתו תוזה, תארו לעצמכם שיש הרס. עובר האדם, רואה הרס, בז לו. הרס, מה נראה עם הרס? בא האדם, הוציא את הרס. וואי, מה יש לו תחת הרס? מרגלית. עכשיו, אומר רבנו, כשאני אגיד לך שהעניין הזה משל, אל תזלזל, תגיד, מה הוא לא בער לנו? כמו שרפאל כבר ירע ברבנו. הוא לא אומר לנו מה זה חלום מעקב, הוא רק אומר זה משל. אז קודם כל, זה רווח נקי. אמר לך זה משל, דה לך, תתחיל לחפש מרגליות. תתחיל לחפש מרגליות. יש מרגלית, חפש אותה. חפש אותה. זה כבר, זאת אומרת, רווח נקי. אלא שכאמור, ככל שאתה תרחוש את התובנות, איך לפצח את המשלים, אז אתה תגיע. ואז אתה תדע בין הראות ובין הנראה. עכשיו רבותיי, נגלה סוד לחדשים שבחבורה. הרבה פעמים כאן ניסינו ללמוד גם ספרי מחשבה וספרי מוסר של מחברים שונים, שהרי עם ישראל נתברך בהרבה גאוני עולם. בין הללו שלכאורה נמצאים בצד השני של הרמב״ם, ובין הללו אפילו מאלה אשר מקורבים למשנתו של הרמב״ם. הציבור הוותיק כאן, הגרעין הקשה של החוג הזה, של בית המדרש הזה, היה קשה לו מאוד מאוד לעבור מרמב״ם בכל ספר אחר. כי הם תרגלו שכל מילה שקולה וידעו להבין, זה משל, זה נמשל, וכך וכך. ואני בכוונה לא רוצה להזכיר שם של אחד המחברים שבאמת מקור הרבנו. ולמדתי אתכם חיבור של ראש כתב בצעירותו. כי אני לא רוצה לומר את זה על דרך הגנאי. אבל לימדתי אתכם את זה, והחברים כאן כל כך היו להם הקשב. ומה שאמרו כאן זה ככה, ומה שאמרו כאן זה ככה, ואומרו ככה זה ככה, וכל מילה וכל זה מדקדק, 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 וכולי. שונה מרבנו אשר מבחין בין עניין, בין משל, זה קשה מאוד למי שאמון ללמוד במשנת הרמב״ם, לעבור את לסד אחר. כך בעולם ההגות ודאי ככה. אני אומר לכם שגם בעולם ההלכה, בעולם ההלכה, מי שלומד את שיטת רבנו, משנה, סדורה, יסודות, וזה. אתה הולך לשולחן ערוך, אתה הולך לנושא כלים, וואי, עולם אחר. מעשה מרכבה שאתה צריך נגר ונגר דפרקנה. ובצל רבנו זורם, זורם, ואתה הולך איתו צעד אחד צעד וכולי וכולי. לכן, באמת זה לא כל כך פשוט להיכנס למשנת רבנו ולקלוט אותה, ועוד יותר קשה, מכאן לעבור למשהו אחר. עכשיו, הנה, אני מדי פעם, למרות שאני מביא אין יעקב או משהו לחלק של האגדה, אני אומר לכם, באמת, גאוני עולם, גאוני עולם, כתבו הרבה על האגדות. כל כך קשה לי, כל כך קשה לי, כשאני קורא אגדה, הרבה פעמים אני כבר לבד, בגלל התובנות שרכשתי מרבנו, מבין את הכיוון, אבל נעזור, הרי אני יודע, כיוון אחד זה לא אומר, זה סוף פסוק, זה הלכה משה מסיני, כי הם בדרך אחר. אבל הדרך המלאה הזו, על כל פרט, והכל, ומדובר על אותי במשלים של חז"ל, שהציוריות מסביב היא השלמת העניין, והם תעסקים בכל פרט, ואומרו ככה זה ככה, ואומרו ככה זה ככה, עד כדי כך שפשוט גרמו לך ולעצמם, איך קוראים, בריחה או התעלמות מן העניין המרכזי. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד מאוד למי שרגיל משנת רבנו להתמודד עם הדברים האלה. אז מדי פעם אנחנו נראה את הדברים. עכשיו, אני ממשיך. כן.
עוד נושא. כן. אני עשיתי עוד הבהרה למה שאומר פה רבנו. אלא נאמרו לי יפות המשל והעשיות דברים בו, אחת אומר, או, כדי להוסיף בהסתרת העניין הנמשל, ויהיה סדר הדברים כפי מה שראוי לפשט אותו המשל, והבן זה...
תראה, קוראים, אני סיפרתי לך, לא לך, אמרתי ש... הרבה פעמים אני מספר סיפורים. אתה, כתלמיד מאוד מאוד ותיק, יודע שכשאנחנו בחבורה מצומצמת שואלים אותי משהו, אז אני אומר הערה ובקצרה, ואתם כבר יודעים הרבה פעמים שאני רוצה לגלות ולהסביר על די הערה קצרה מאוד, כן? קצרה, לא יודע, עובד. אבל אתם מבינים שכאן נמסר איזה מסר מסוים צריך להתמודד. כשאני נמצא בציבור רחב, מאוד מאוד מגוון.
זה נחשב ציבור רחב?
עזוב רגע, כי עכשיו אתה תעליב בחירים שצטרפו אלינו. למה אתה רוצה את כל הקרדיט עצמך? הוא רוצה את כל הקרדיט עצמך. אכן. למה? עכשיו ככה. עכשיו, נשים. עכשיו ככה. אני מופיע בבית הכנסת, כן? נעזוב כאן את בית המדרש הזה. מופיע בבית הכנסת, או בתי אבל, או באירועים. ואני מוסר רעיונות מסוימים. ואני מצלם את הציבור ורואה כמה אני יכול לתת, כמה אני יכול זה, להעביר מסרים, כי בכל ציבור, בכל זאת, ישנם בן עלייה, לא כל ציבור. אז אם אני חושב שיש מעט בן עלייה, יש גם כאלה שאם אני גרום לחשיפת יתר של הנמשל, הם עלולים להגיע לשבר. מה? ככה? זה הם. כי הם מצפים לאיזשהו משהו מאוד מאוד או סוגולי או נשיאי. ופתאום, זה הנמשל.
מה אני קורא? זה מעניין.
שבר באמונה, שבר בהבנה. לא, לא.
מה אם נגלה להם? איזה סוד אם נגלה? איזה סוד אם נגלה?
הם
ירגישו איזשהו... שצריך לא להסתיר זה. שם דוגמה בשביל שנבין, מה יש פה? מה צריך להסתיר?
הנה. ואין אדונו נסוב אולו. ואין המון העם, כשאתה מתאר סולם שמרגלותיו ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והאלוהים נמצא עליו, על הסולם. אתה יודע איזה עוצמה זו. ופתאום אתה מסלק לו את הסולם הזה, שהוא כל כך ענק, מכאן עד למעלה, ואלוהים שנמצא אי שם ענק בגובה אדיר, בגובה אדיר. ואתה אומר, וסובעו לו על האדום, על יעזור בינו. גימת תהרסת לו את הכל.
מה
הרסת? אה, אתה חבום, אתה חבר בית המדרשת לבתית. מה זה מה רעת לו? נפצת לו ודאי, נפצת לו את כל העוצמה, את כל העוצמה שמושפע ממנה. הוא מושפע מהסיפור הדרמטי העצום הזה, ופתאום אתה בא, נפץ לו. אז מה אני עושה? אני מספר סיפור, שהוא עם הרבה הרבה פרטים, כדי שהציבור ההמוני יקשיב לי, יאזין, יגלה עניין, אבל אני מלאה אותו שכשאני מגיע למסירת המסר הוא כבר לא שם. הרי הם אלה שאומרים לי מה קרה בסוף? הם מהסוגים האלה. כי הם חושבים כל הזמן על הדרמה ועל כל מה שקורה, ואילו אנשים הנבונים קלטו, הרב מתכוון לזה, הם במעצר, הרב מתכוון לזה וכו'. זה נקרא הסתרה. אני מסתיר על די הפרטים המרובים מהאנשים צריך להסתיר מהם.
הבן שלי מספר לי סיפור ביום שישי שהוא שמע שאור עשר ספרדים בגבעת שמואל, והרב אומר להם ככה: התנאים והמאוראים נקראו אלא אם הם בדרגה של מחיים ממתים, הם נקראים תנאים והמאוראים. אמרתי לו, אדוני, זה לא כתוב בגמרא בכלל. לאיפה הרב הזה הוא ממציא להם כל מיני המצאות כדי להרכיב אותם?
רגע, עכשיו, עזוב אותי, אין לך לדברים האלה, אני מצטער.
זה מה שאני אמרתי לסיפורים.
רפואל, אתה נמצא ברום המעלה, ואין לה אדוני סוחרו, ואתה מוריד אותי מטה. עכשיו, חשבתי עוד לקרוא את סבת מאמר זה. מעט סרט יש לנו גם אגדה. הנה אני מסמן לי כאן. ובכן, הנה. סימנו כאן הגענו. כן? עכשיו שימו לב. טוב. עזרא לוי ידידנו משתתף יום יום בשיעורים בכולל. בכולל. עזרא לוי מאלעד.
אני משתתף בכל
כן.
אתה
מבין? ככה פנסיונר, צריך להעביר את הזמן. אכן. אני משתתף
לחכמים.
אמרתי לך, אל תחשוב שרק אתה. לא. אכן. עכשיו, נחזור עיניים. והנה רבותיי, תוך שאנחנו לומדים את מסכת סוכה, ושם מדובר על לולב ציני הר הברזל. מה זה לולב ציני הר הברזל? זה לולב שהעלים, שהעלים שלו, כן? שהעלים שלו אינם שוכבים אחד על השני כמו אצלנו, אלא מרוחקים זה מזה. עכשיו, אם העלה התחתון, ראשו, לא מגיע לעיקרו של העלה העליון, הלולב הזה פסול. לפחות לפחות שראשו של העלה התחתון יגיע לעיקרו של העלה העליון. אצלנו לא. הם שוכבים אחד על השני שאומרים למעלה. וזה הלולב הטוב ביותר. אבל לולב ציני הר הברזל. דליל מאוד מאוד בעלים, וכאמור, צריך לבדוק אם ראשו מגיע לעיקרו, אז כשר, ואם לא, פסול. וזה נקרא ציני הר הברזל, כי אותו לולב גדל במקום כזה שנקרא ציני הר הברזל. ברור? ואז הגמרא אומרת בזו הלשון. תקשיב. תנא, במשנה שלנו. ציני הר הברזל כושר. לולב שגדל בציני הר הברזל הוא כשר. ותניו פסול. אז יש סתירה בין המשנה ובין הברייתא. אמר אביי, לא קשיו. כל של ראשו של לזה מגיע לסל איגורו של לזה, ואז הלולב כשר. כל שאין ראשו של לזה מגיע לסל איגורו של לזה. הלכה. במיידי, הגמרא הועיל ונגעה בעניין של ציני הר הברזל, זה בדף למד בית, עמוד בית. אמר רבי מריון, אמר רבי יושע בן לוי, ואמר לה, תנא רבו תרמורי, משום רבן יוחנן בן זכאי, שתי תמורות יש בג'י בן הינון, ואולה אושון מביניהם, וזהו ששונינו, ציני הר הברזל כשר, וזוהי פיחו של הג'הנום. ממאמרה הלכתית הגיעו לדרשה אגדית. כל אדם שקורא את זה במיידי מבין, שמע, יש כאן משהו מוסתר. זה אגדה, יש כאן משהו מוסתר, כי ניצלו את העניין ההלכתי כדי להתגלגל. עכשיו, אני צילמתי, ראיתי, זה לא ציבור שאני יכול לפתח לו את הדברים. עזרא רצה לדעת. אמרת, אתה יודע מה, בוא נסחב את זה ליום ראשון, נביא את זה לציבור, כן? כי אז יש לנו כלים, או למד כלים, איך פותרים דבר כזה. עכשיו. מה? הנה, הוא אומר, אמר רבי מריון, אמר רבי יושע בן לוי, ואמר לה, כן, תנא רבו בר מורי, יש אומרים שזה רבו בר מורי אמר, משום רבי יוחנן בן זכאי, שתי תמורות יש בגי בן הינון. יש מקום, דרומית לירושלים עיר הקודש, איפה שהמקדש, שנקרא ג'י בן הינון. זה השם המקום שלו, ג'י בן הינון. ועולה אושון מבין, רגע, שתי תמורות יש בג'י בן הינון. ועולה עושון מביניהם, מבין שתי התמרות הללו, עולה עשן. וזהו ששונינו ציני הר הברזל כשר, וזוהי פיחה שלכם. זאת אומרת, יש סיני ברזל קשרות. כלומר, אותו דקל ש... לפחות, לפחות, עליו זה קשרות. אבל, וזה יפתחו של איזה גיהנום. איפה שעשן עולה בין שתי התמרות הללו, זה פתחה של גיהנום. זהו, לא יותר. אין יותר בדברים האלה. אז צריך לדעת להתמודד. מהו המטר, מהו הנמשל שיש באגדה הזו של חז"ל. עכשיו ככה. אם יודעים שיש מקבילה לאגדה הזו, צריך ללכת למקור לראות במקבילה. למה? כי מתוך השוואה ודרך ההתבטאות אפשר שאתה תוכל למצוא. או אולי שם העריכו וכאן קיצרו. ולכן עיון בצד מסורת הש"ס מראה לך יש מקבילה. ומהי המקבילה? עירובין דף י"ט, זה סוכה, עירובין זה לפני סוכה, עירובין דף י"ט, בדף י"ט עמוד א', יש שם כתשע ממרות של רבי ירמיה בן אלעזר. רבי ירמיה בן אלעזר הוא אמורא ארץ ישראלי, חי בערך בדור השלישי, והואיל והוא לא תמיד מוכר, אז אם כבר אומרים אמרה שלו, דרך התלמוד לצרף ממרות שלו, כי לא תמיד אתה תפגוש אותו בתלמוד, במיוחד שהוא בעיקר המורה שעסק בעניין האגדה, אז הביאו ממרה שקשורה לעניין של המסכת, אבל כבר פתחו איזה קובץ, קובץ ילקוט של הממרות שלו, ויש שם הרבה ממרות שלו, כנראה שאנחנו נעסוק בהם בשיעורים הבאים, אבל בינתיים הונחו לעזרא, כן? עכשיו שם, שם נאמר בצורה כזו, שימו לב. ואמר רבי ירמיהו בן אלעזר, שלושו פתוחים יש לג'הנם. שם בסוכה אמרו, וזהו פתחו של לג'הנם, בין שתי התמרות בגיהנום. וכאן מה אומרים לנו? שלושו פתוחים יש לג'הנם. אז עכשיו צריך לדעת לזה, אפשר מכאן, אפשר מכאן. שלוש פתחים יש לג'הנום. אחד במדבר, ואחד ביום, ואחד בירושלים. לכאורה בירושלים זה שתי התמרות, כבר מה נראה? מה שעשן עולם שם. אולי כן, אולי לא, זה בינתיים אומרים. אחד במדבר, ואחד ביום, ואחד בירושלים.
זה
קרבת מקום. רגע. במדבר דחתיו, וירדו הם, וכל אשר לא הם, חיים שאורו. זאת אומרת, קורח בעדתו, ירדו לגיהנום, ירדו לגיהנום. זה במדבר. הלאה. ושביום דחתיו, מבדם שאול שוואתי שומעתו גולי. יונה הנביא היה בג'הנה ג'הנום, והוא אומר בלב ים, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע לתפילה שלי, אני חוזר בתשובה, אני כבר כעת בג'הנה ג'הנום. אז יש פתח לג'הנום בים, יש פתח לג'הנום במדבר. עכשיו יש בירושלים, שבירושלים דחתי נאום השם אשר אור לא בסיון, והנור לא בירושלים, תנור שבע. נאמר ככה, אשר אור לא בסיון, והנור לא בירושלים. ואנחנו נדבר בישמעאל, אשר אור לא בסיון, זה הג'הנום, והנור לא בירושלים, זה הפתחו של הג'הנום. ותו לקו, אתה אומר, יש שלושה פתחים, אין עוד. אולי יש עוד פתח אחד, כן? ותו לכו. ואמר רבי מריון, أمر بيوشب اللوي ما شمعوا بسرعة وأمر إلى تانو ربو برمريون بذير بيحون مزكاي شتيت مورث يشبه جدا منهم وعلى عصن بينهم وزوي ششونينو سنها رب برزاء الكشيرث وزو هي تتحب شل جهنم אז אם כן, לכאורה זה ארבע, כי אתה אמרת שלושה. משיבה הגמרא ואומרת, דלמו היינו דירושלים. כלומר, אולי באמת מה שנאמר שלושה פתחים, אחד במדבר, אחד בים, אחד בירושלים, מה שאמר רבי מריון בשם רבי חנן בן זכאי, אז בין שתי התמרות, זה בגבן הנום. זה, איך קוראים? זה אולי זה הפתח של גיהנום של ירושלים. עכשיו, מטבע הדברים, צריך להבין מה זה פתחים של גיהנום, ומה זה במדבר, מה זה בים, מה זה איך קוראים, בירושלים. אז
זה מתקשר לצנאה.
נכון, נכון. עכשיו ככה. אז מטבע הדברים, המפרשים כאן, מפרשים ענף יוסף וכל אלה שבגלל יותר זמן אני כבר לא אקרא לכם, מטבע הדברים הם מפרשים את זה על העבירות, סוג העבירות, קורח ועדתו, כפר בתורה מהשמיים, יונה סרב לקבל שליחות השם, למלא את השליחות, את השליחות שמשלח אליה, ובירושלים עיר הקודש שוב נתנו איזה הסבר לאיזשהו סוגי עבירות מסוימים. זוהי דרך, אני לא אומר שזו לא דרך, אין לנו הכרעות בדברים האלה. לנו דעתי חז"ל רוצים לומר מסר גדול מאוד מאוד. לנו נדמה שג'הנום זה אצל עבריינים מועלים שאין דומה להם, רשעים, ממתי שערי טומאה, כופרים וכל אלה, זה ג'הנום. באו חז"ל ואומרים, אדוני, תיזהר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אפילו במדבר שהיו חיים בניסי ניסים, מים, אוכל, קיום, כל הקיום שלהם בניסי ניסים, ואיזו את מה שאיזו קורה בעדתו לכפור במשך כפרו, אז אתה רואה שפתח של גיהנום יכול להיות מצוי לא רק אצל פושעים, אצל יצריים, אלא בתנאים של השגחה עליונה ואצל אנשים מלומדים. קורח ועדתו זה לא אנשים טמבלים, זה אנשים מלומדים. ובכל זאת יש להם פתח לגיהנום, הם אינם יודעים לשמור על הגבולות וחורגים מגבולות האמונה או הדת, זה פתח של גיהנום. הלאה, בים. מה קורה עם יונה? הרי יונה הוא נביא. יונה יודע שאין מנוס, חייבים למלא את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אבל יונה, כמו שאומרים, מתעקש מלמלא את השליחות בגלל טעמו, בגלל טעמו. אבל זה אסור. נביא אסור לו להמרות את השליחות שלו. לא משנה ברגע זה. תעזור רגע את העניין הזה, אם זה מראה נבואה או בפועל, זה לא מעלה ולא מוריד. לא זו הנקודה. הנקודה היא שאתה יכול להיות בשיא השיאים מקורב לקדוש ברוך הוא. נביא. כן? ולמרות הכל, אתה, רק כשאתה כבר נמצא במצוקה, אז אתה אומר בשם, שיבעתי אליך. אבל אלמלא המצוקה, היית ממשיך במריחה, עם כל הכבוד למעלה הנבואית שלך. זאת אומרת, זוהי אזהרה לכל אדם, רם המעלה, נבואה. והוא אומר יונה, דעו שבמצבי שלי הגעתי עד לרמה של שאול. بمرش لي المال شفتي شفتي بشوبه نبي فراي انا بشعر انا في حشر جينوم بمرش لي زتمت انا بكرش لي חושב שהשלושה פתחים האלה שציינו אותם, הם לא, הם באים בכוונה לבוא ולאותת, אל תחשוב שהגיהנום זה רק לאלה המטורפים והבהמים והיחרים והאלימים והמושחתים. תחפש אותם בתוכך, בתוכך, בתוך המי והמה. ולכן רבותיי, בואו נראה מה זה ג'בין הנום שתי התמורות הללו וחושן עולם ביניה. בואו נסכן. זה פלא פלאים, יש לך מקדש, יש לך מקדש, מקרין על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו, בקדושתו, באמונה, בכל. האם מישהו היה מעלה על דעתו שיש בית המקדש במרגלותיו, במרגלותיו, יעבירו את בניהם למולך בגבן הנום. גבן הנום, זה היה המקום שהיו מעבירים את בניהם למולך. נחל קדרון מגיע לשם. זה הזבל של המקדש. נחל קדרון מגיע לשם. אז גם בתוך עולם אמוני יש זבל. יש השפעה. מה יחזקאל הנביא רואה במקדש? יחזקאל הנביא רואה במקדש נשים מבכות התמוז. הן מאמינות בשם. הן מאמינות בשם. אבל הן חושבות שבאמצעות האלילים אפשר לקבל תיווך יותר מהיר אל בורא עולם. והוא רואה שיקוצים בקירות בית המקדש. כלומר, מדובר באנשים שעוננים במקדש, והם באים למקדש, אבל ערבבו אמונה צרופה בקדושה ותורה, עם אמונה אלילית, כי הפכו את האמונה לצרכים, לצרכים. וזה הרס, זה פתחה של גיהנום, זה פתחה של גיהנום. לכן, לוקחים אותנו לגבי הנום, שהוא מקום המולך, שהוא מקום האשפה של העבודה הדתית, של העבודה הדתית המזויפת, המזויפת. לוקחים אותנו ואומרים ככה, יש סט המורך, בין אם זה על עולם, אשר הוא מלא, כשר, וגם אם הוא לא לב, אז כן הלא ככה, על שרק ראשו מגיע לעיקרו, סיני הרב ברזל כשר. יש זה, אבל ביניהם שתדע לך, יש פתחה של גיהנום. אם אין בני אדם יודעים להתמודד בענייני האמונה, בזהירות, בדת, בזהירות, פתחה של גיהנום. להבדיל, להבדיל אלפי הבדלות, תראו רבותיי, איך חס ושלום בני אדם מגיעים כביכול, חס ושלום, מתוך טיפולים ונשים, עניינים, למה הם יכולים להגיע? חס על גיהנום. כביכול לעזור ומתרדרים, חס על גיהנום, מצויה, בתוך התמרות, בתוך התמרות, שם למרגלות המקדש, למרגלות הקודש. זה לנו דעתי המסר, שרצו חז"ל לומר בשלושה פתחים הללו של גיהנום. עכשיו, לגבי איך קוראים גיהנום, כל הדברים האלה, אז אם השבוע הבא יש עוד הרבה ממרות כאן בערבים. השבוע הבא זה העצרת, העצרת רבותיי. אבל אחרי זה בעזרת השם. מה שכן, הנה רבותיי, רק אלה, רק אלה, תנו לב. א', יש כאן פליירים, מעודכנים. יש כאן פליירים מעודכנים שלעצרת יגיעו, איך קוראים, חזרים, חזן אשכנזי, אבי לוין, חזן ספרדי, כפיר פרטוש, חזן תימני, אהרון עמרם. אז זה ככה שאני מבקש לקחת את זה ולהפיץ בוואטסאפ, בפייסבוק, ולהביא גם בכלי רכב, תעשו בדרך ותביאו. הערב קיבלתי הודעה שגם שר הדתות החליט להגיע. שר הדתות החליט להגיע. אז המודעה הזו עוד לא מעודכנת עם שר הדתות, מעדכן. אבל לקחת פליירים, מי שחושב שיכול לעשות שימוש, לא סתם בזבז, עם המודעה הגדולה והיפה הזו, אז מי שחושב שיש לו מרכז גדול שיכול לקחת לי, זה חשוב.
בסדר,
אני אומר, מי שאין לו שחושב, זה יכול לעזור לו, אז יכול לקחת מזה, כאמור, פליירים, בשביל לשלוח לוואטסאפ בפייסבוק, זה מאוד כאן, זה מאוד חשוב, זה מי שצריך את המודעות האלה, עד כאן. רבי חנן, אני אומר לך,